זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
שלום לכולם, אנחנו פרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן סמארט מרקטינג. היום יש לי הכבוד לארח את אמיר אופק, מנכ"ל אקסיוניקס איקס, אמרתי את זה נכון?
נכון.
יזם ומשקיע, מומחה לחדשנות וסייבר. שלום אמיר.
שלום.
איזה כיף שבאת.
תודה שהזמנתם.
אז אני אספר למי שצופה בנו, מאזין לנו קצת עליך אמיר, לפני שאתה תציג את עצמך. אז אמיר אופק הוא אחד הקולות הבולטים והמשפיעים בתחום הסייבר והחדשנות הטכנולוגית בישראל. בעבר עמדת בראש מרכזי חדשנות של אמדוקס וסינגטל בסינגפור, זה בכלל מרתק. ניהל את פעילות אמדוקס במזרח והוביל את אלסיד למכירה לרפיד 7. וחוץ מזה אתה גם פועל כמשקיע בסטארט-אפים, דירקטור בחברות ציבוריות ושותף בקבוצת השקעות שונות. אתה לא רק ממציא מוצרים, אמרו לי שזה בכלל מעניין, אתה ממציא מסלולים חדשים לקריירה ולעשייה טכנולוגית. אז זה קצת רקע, עכשיו ספר לנו על עצמך.
טוב, כבר די סיפר.
כן.
אז כן, אז אני אמיר, קודם כל אני אבא, במשרה מלאה, לשתי ילדות קטנות, אז זה הסטארט-אפ אולי הכי חשוב בחיים. וחוץ מזה, באמת כמו שאמרת היום, אני המנכ"ל של אקסוניוס אקס, שזה בעצם יחידת החדשנות בתוך אקסוניוס, ולפני זה הייתי מנכ״ל של אלסיד, והייתי מנכ״ל של סייברינט, והשקעתי בכל מיני חברות, ואני עוזר להרבה חברות.
סייברינט שלאחרונה נמכרה לצ'קפוינט.
נכון, סייברינט שלאחרונה נמכרה לצ'קפוינט. אני יושב בבורד של גילת, עבדתי באמדוקס הרבה שנים, הייתי מתכנת גם בעברי, אז כן, אוהב להיות עסוק.
חייב להתחיל בעבודת שטח כדי בעצם להגיע לתפקידי הניהול הגבוהים.
זה לגמרי, אני מאוד מאמין בזה. אי אפשר, בלי עבודה קשה לא מגיעים לכלום.
אני מסכימה איתך לחלוטין, אני חושבת איך להתחיל, כי יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל הייתי דווקא רוצה שתספר על החברה שלכם ועל העשייה, כי החברה היא ייחודית, היא עובדת קצת אחרת. אז בוא נדבר על אקסוניוס X.
סבבה, אז בוא נתחיל אולי דווקא מאקסוניוס. אז אקסוניוס היא בעצם יוניקורן בתחום הסייבר, שקיימת כבר 8 שנים. חברה, אחת החברות שצמחה הכי מהר בעולמות הסאס בכלל, ובטח בעולמות הסייבר. חברה היום מעל 750 עובדים בכל העולם, מעל 800 לקוחות, מעל 100 מיליון ARR. כל הדברים שאני אומר זה פורסם ציבורית, אז אין פה שום סודות. ובעצם החברה צמחה מאוד מאוד מהר, ולפני 4 שנים, החלטנו דין ואני, דין המנכ״ל והיזם של החברה, להקים את אקסוניוס אקס. אקסוניוס אקס זה בעצם מודל מאוד מאוד חדשני, שאני לא מכיר כאילו בחברות דומות.
אמרת לי קודם, סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ.
נכון, בדיוק.
מה זה אומר?
אז מה שזה אומר זה בעצם שאנחנו באקסוניוס אקס אחראים על לבנות מוצרים חדשים, שהם לא בקור ביזנס של אקסוניוס, הם לא ברודמפ הסטנדרטי של הפלטפורמה ושל המוצרים של אקסוניוס, אלא לחשוב על עולמות חדשים שאקסוניוס יכולה להתרחב אליהם. אזורים חדשים שאנחנו יכולים בעצם להרחיב את הפלטפורמה של אקסוניוס אליהם, מבחינת ביירס נוספים, מבחינת יכולות חדשות וכולי. והצורה שאנחנו מתנהלים היא באמת כמו באינקובטור, שבאים ומייצרים מיזמים חדשים לאוויר, בלוני ניסוי. אנחנו מאוד מאוד בגישה של failing fast, אז זה בעיה, זה לא בעיה כאילו של להמציא משהו
זה יותר מאינקובטור, כן? Mm-hmm. מעבר זה שאתם בעצם מספקים את כל הסביבה התומכת, אתם גם עדיין מחוברים לאימא. בדיוק סיפרתי
נכון.
לך שהתפרסם לדעתי השבוע על מיזם ישראלי של אינקובטור שיושב על הגוף של האימא או אבא, הפג יושב ממש על החזה, מרגיש את ההורים, ונותנים לו את כל המעטפת מסביב. אני חושבת שזה אפילו יותר קולע למה שאתם עושים.
כן, אז אפשר להסתכל על זה באמת כאילו במהלך חיים כאילו של המוצרים שאנחנו מנביטים, או שאנחנו חושבים עליהם, זה בעצם אנחנו באים, חושבים על רעיונות, יש רעיונות שאנחנו פוסלים, יש רעיונות שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מאוד מאוד נעזרים בלקוחות של אקסוניוס, לאקסוניוס יש מגוון מאוד 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 רחב של לקוחות, אז ליזם זה ממש כמו להיכנס לחנות ממתקים, ופשוט לבחור ככה לעשות צ'רי פיקינג, של עם איזה לקוח אני רוצה לדבר, עם איזה סיסו אני רוצה להתייעץ.
זה בדיוק שאלה שאני באה לשאול אותך, כשיש באמת כזה מגוון מטורף, איך בוחרים, איזה רעיונות שווה לרדוף אחריהם, ואיזה לא, מה הופך בעיניך בעיה, לא בעיה, אבל איזשהו מיזם, למיזם שאתה היית רוצה להשקיע בו, לפתח אותו, לפתור בעיות, לפתור אתגרים, איך עושים את הבחירה הזו בעולם כזה?
זה בעיניי תמיד בא, קודם כל מהצד של הלקוח. יש לא מעט סטארט-אפים שנולדו בארץ או בכלל בעולם, שנולדו בגלל איזשהו יכולת טכנולוגית מדהימה, או איזה רעיון מבריק שהיה לאיזה מהנדס, אבל בסוף במפגש עם המציאות, לא פגשו בעצם את הצורך. ואני חושב שצריכים להתחיל הפוך. צריך להתחיל קודם כל מלדבר עם לקוחות, להבין איפה יש להם באמת כאב, איפה יש להם באמת pain point.
ומשם לפתח את הרעיון. ומשם
לפתח מה הרעיון שיכול לפתור את זה. וזה פחות או יותר התהליך שאנחנו עושים באקסוניוס. כמו שאמרתי, אנחנו ממש עושים cherry picking של לבחור את הלקוחות הרלוונטיים, את ה-CISOים הרלוונטיים, או את ה-CIOים הרלוונטיים אצל הלקוחות שלנו, להתחיל להבין מהם איפה יש בעיות, כמובן.
או איפה הם היו רוצים לגדול בהכרח.
בדיוק, בדיוק. איפה הם היו רוצים להתרחב, איפה יש להם עוד דברים שהם היום לא מקבלים עליהם את המענה שצריך.
שזה מודל קצת שונה ממה שרגילים לפגוש.
לגמרי, לגמרי. נגיד, הרבה אנשים כאילו שואלים אותי, רגע, אז אתם מעבדה? וזה מה שאני מקבל עליו, פריחה, פחות או יותר. אז בחברות מאוד מאוד גדולות, בגוגל, בפייסבוק, באמדוקס, יש תמיד לב. כן. כזה, הלב של החברה. אנחנו ממש לא לב. לב זה בשביל לעשות ניסויים, להוציא פטנטים אולי.
אתם יותר חממה.
בדיוק, להוציא פטנטים שישארו על המדף, שמישהו יהיה לו איזה פלקט לשים על הקיר שהוא זכה בפטנט. זה לא מה שאנחנו מנסים לעשות. מה שאנחנו בעצם הולכים אחריו, זה להפגיש מוצרים עם המציאות, להביא אותם ל-go to market. והתחלתי להגיד קודם, אז אנחנו מתחילים לחשוב על הרעיונות, אנחנו אחרי זה לוקחים אותם לשוק, מביאים פרוטוטייפים, מקבלים דיזיין פרטנרים, בדיוק כמו שעושים בשלבים הראשונים של סיד, של סטארט-אפ, עד שאנחנו לוקחים את המוצר לפרודקט מרקט פיט. זאת אומרת, האחריות שלנו גם היא על כל תהליך ה-go to market של לראות שהמוצר גדל, בשל, להתאים את הפרייסינג, להתאים את
אז אני כן רוצה לשאול על הנושא של go to market, ובכלל, עולם סייבר עמוס בכלים ובסטארט-אפים ובפלטפורמות, איך בכל זאת מייצרים חדשנות אמיתית והופכים את התהליך הזה של go to market לקצת אחר?
שוב, זה מגיע מהלקוח. אני חושב שהיכולת שלך להתאים את הפוזישנינג ואת המסג'ינג ולמי אתה בכלל מטרגט את האופרינג שלך, היא קודם כל להבין מה הצורך שקיים אצל לקוחות ולאיזה לקוחות צריך בעצם לכוון. למשל היום אנחנו פועלים כאילו באזור של identity management, זה המוצר שאנחנו עכשיו עובדים עליו, שהוא לא הלקוח הטריוויאלי של אקסוניוס. בעצם אקסוניוס הייתה רגילה למכור בעיקר לאנשי סייבר וכולי, ועכשיו אנחנו פתאום נדרשים למכור לאנשי IAM. זה תחום אחר בתוך סייבר או תחום אחר בתוך כן. הארגון, ואנחנו ממש צריכים להתאים את ה-go to market שלנו לאוכלוסייה הזאת. אז זה ללכת לכנסים הרלוונטיים, להתאים את המסד, את
כל
השפה.
כל השינויים שאתם עושים וההתפתחויות הם תלויי לקוח וצריכי לקוח.
לגמרי, לגמרי.
שזו גישה מאוד מאוד חכמה, בטח ובטח בעולם שלנו שמשתנה בתדירות כל כך גבוהה, ויחד עם זאת, אני מניחה שהיו איזשהם אתגרים, נתקלת למשל בחברות או לקוחות, שהיו כל כך שמרנים שלא רצו לשמוע על...
בוודאי, בוודאי.
על גישה מהסוג הזה, או שניסיתם להביא את החדשנות ונתקלתם בדלת...
ברור, בוא נגיד ברוב המקרים זה ככה. רוב הלקוחות הם לא early adapters, ובכל סטארט-אפ, גם בסטארט-אפים הקודמים
זה מפתיע אותי, כי אנחנו בדור אחר, בעידן אחר, לא, אני מגזימה,
אני חושב שאנחנו לא בדור אחר ולא בעידן אחר, בסוף אנשים הם אנשים.
בתחום שלנו רק מחכים לחדשנות, בעולמות של
שירות. אני חושב שאולי קצת בארץ אנחנו קצת יותר בפורפרונט בכלל, בתור... תוך אומת הסטארט-אפ, זה לא במקרה. כן. אנחנו בתור ישראלים אוהבים יותר לקחת סיכון, אוהבים יותר לנסות, אבל בסופו של דבר, כאילו, הקהל לקוחות, כאילו, של רוב הסטארט-אפ בארץ הוא לא ישראל, הוא לקוחות בחול. וכשאתה ניגש ללקוח אמריקאי, או ללקוח אירופאי, או ללקוח אסיאתי...
אנחנו לא רוצים, פשוט אנחנו מדינה קטנה ועולם גדול.
יפה. אז ברוב השווקים האלה, בסופו של דבר, אתה לא פוגש הרבה early adapters. כן. בגלל זה קוראים להם early adapters. אתה צריך לזהות אותם. באמת למצוא לקוחות שיסכימו לקחת איתך סיכון, to bet on you, לאמר על זה שמה שאתה עושה הוא באמת משהו שיכול בסוף לגדול להיות משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר יציב, עם יכולות באמת מלאות.
אני חושבת שזה שאומרים על הסטארט-אפ ניישן, מדברים על זה שאנחנו מלאי אמביציה ורצון לעשות ולשנות כל הזמן, ודווקא האומות אחרות הן קצת יותר רגועות.
נכון.
כן, אבל יחד עם זאת אני מאמינה שעוד כמה שנים זה יהיה קצת יותר קל, כי אנחנו פשוט בקצב שינויים כל כך גדול, שהדור שעכשיו הוא הנערים והילדים כבר חיים כל כך הרבה שינויים, ולאו דווקא בישראל.
יכול להיות, אבל עדיין אני חושב שגם למרות עידן ה-AI וכולי, יש עדיין גורמים מעכבים אצל הרבה כן. מאוד לקוחות, כמו רגולציות, כמו חברות ציבוריות שצריכות לדווח, שיש להם אודיטינג.
בכלל תרבויות
אודיטינג,
שונות.
וברור שתרבויות שונות. כן. לכן, כאילו...
בראייה גלובלית זה מהותי.
בדיוק. לכן נורא חשוב גם בשלבים מוקדמים לבחור את הדיזיין פרטנר זה נכונים. לא בהכרח ללכת על מי שאומר לך, כן, וואלה, אני מוכן כאילו לאמר עליך, אלא לראות שבאמת אותה חברה, אותו לקוח בסופו של דבר, הוא גם לקוח מייצג מספיק כן. לעתיד. כי אם אתה סתם תלך על איזשהו סטארט-אפ בתחילת הדרך, שיגיד, וואלה, אני מוכן להתגלח על המוצר שלך, בסוף אותו סטארט-אפ הוא לא מייצג, נגיד, כן. בנק גדול או חברת ביטוח גדולה. כן. אם לשם אתה מכוון.
אז לנוכח כל זה, איך אתה שומר על האיזון בין בניית משהו חדש, לבין בסופו של דבר הדרישה להביא תוצאות והוכחה שהיא, הוכחה אמיתית של ההשקעה?
אז אני חושב ש... עוד פעם, אני כל הזמן חוזר לזה, אבל זה ממש הקו המקשר. זה מאוד 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 להקשיב ללקוחות. למשל, איפה זה בא לידי ביטוי בהקשר הזה, להחליט בין פיצ'רים מסוימים שאתה רוצה לקדם, ופיצ'רים שאתה לא רוצה לקדם, אתה לא יכול לעשות הכל. אתה תמיד צריך לתעדף. אין לך תמיד מספיק מפתחים כדי כן. לעשות כל מה שאתה רוצה. ואם אתה מקשיב טוב ללקוחות של מה באמת הפיצ'ר היותר חשוב להם, לעומת פיצ'ר שהוא פחות חשוב להם, מה הפיצ'ר שיותר חשוב להם בתחילת הדרך, לעומת מה היכולת שאולי הם יכולים לחכות איתה עוד 5 שנים, זה מה שעוזר לך מאוד לקבל את ההחלטות האלה.
אני מניחה שלעון האנושי יש חלק מאוד גדול ביכולת לאזן.
הכי גדול.
בסוף להגיע לתוצאות האלה. אם דיברנו גם על נושא של סטארט-אפ ניישן, ועל מה שאנחנו כישראלים מביאים לתוך הדבר הזה, מעצם מאותנו מי שאנחנו, והמציאות המלאת שינויים שאנחנו נמצאים בה, ואני אומרת את זה כמובן לטובה, כי בסוף אנחנו, יש לנו יכולות אילאיות בעיניי.
נכון.
איזה סוג של אנשים יכולים להשתלב בעשייה מהסוג הזה?
אז קודם כל, אני מאוד מאמין בדייברסיטי. אני חושב שבשביל, או גיוון ההון האנושי,
כן.
בעברית.
גיוון תעסוקתי.
בדיוק. אם להסתכל על במיוחד ארגונים שצריכים לייצר חדשנות, אני מאוד מאמין שחדשנות נעשית כשיש לך הטרוגניות ולא הומוגניות של אנשים.
כן.
אני בוגר 8200, קצין 8200, גם במילואים, ומה לעשות, 8200 זה עדיין איזשהו חממה, כמובן כל בן אדם הוא בן אדם אחר,
כן.
אבל כשנפגשים סתם אקלקטית 20 אנשי 8200 ביחד באותו חדר, רוב הסיכוי שהם יחשבו די באותו כיוון. הם יהיו מאוד דעתנים, כן. יהיו מצוינים ומדהימים. בסופו של דבר, הבסיס הוא אותו בסיס. וכדי לעשות חדשנות אמיתית, אתה צריך כל הזמן לעשות הזרקה של דם אחר, של מחשבות אחרות.
להביא אז, גם אינטריגות.
לגמרי, לעורר כן. מתח, בדיוק. אז למשל, אני מאוד מאמין בנשים. יש אצלנו בצוות, אני חושב בסדר גודל של 40% היום נשים. אנחנו צוות קטן, ואנחנו מאוד מאמינים בגיוס של נשים. להביא לצוות אנשים מאוכלוסיות שהן לא מצגות בהייטק. ערבים, דתיים, חרדים, יש אצלנו היום כאילו גם כן בחברה. אנחנו דרך אגב עובדים בצורה מאוד צמודה עם מיזם שנקרא PlaceIL, שאני גם חבר בו, שמביא אנשים מאוכלוסיות לא מיוצגות בהייטק, לעולם ההייטק. בין אם זה נשים, ערבים, אתיופים, שוב, סליחה על, כן. על המגדרים, וכאילו זה בצורה מאוד שטחית, אבל להביא אנשים...
אבל ברמה המספרית, איפה שיש אחוזים יותר נמוכים, בידו, שם להגדיל.
בדיוק, אנשים שלא היו ב-8200, אנשים שלא בהכרח בוגרי טכניון, כן. אנשים שלא הייתה להם ההזדמנות להיכנס לעולם ההייטק, ואני מאוד רואה את זה, שוב, אצלנו בצוות יש כאלה בוגרים, כאילו מפלייסייל, למשל, שזה מביא...
הרבה
מביא
אנשים שנלחמים על המקום שלהם
חדשה.
בסוף.
נכון, בדיוק, אנשים שבאים עם הרבה יותר רעב, עם הרבה יותר אמביציה להוכיח את עצמם, מעל ומעבר מישהו כאילו שכבר כן. been there done that. מצד שני, אתה כמובן תמיד צריך לשמור את הגיוון הזה.
כן.
לניסיון בסייבר ולניסיון בעולמות של פיתוח באמת מאתגר ש-8200 מביא, אתה חייב לייצר את התמהיל הזה.
מה מייחד את ה... לצד הגיוון שדיברת עליו, בסוף יש לכם איזשהו DNA שהוא ייחודי, אתם חברה ייחודית.
נכון.
אתם סטארט-אפ בתור סטארט-אפ.
כן.
אתה כמובן עם הניסיון המדהים שלך מביא, אני מניחה, ניהול שהוא אחר. מה הייחודיות של, אם נצא קצת על ה-DNA שלכם, ועל מישהו עכשיו שמתלבט לאיזה מקום עבודה להיכנס, מה הדברים שהם ככה מייחדים את העשייה שלכם?
אז אני אגיד קודם כל בכלל אקסוניוס, ואז אקסוניוס אקס, כי זה, אנחנו חיים בסימביוטיות כזאת שהרבה דברים משפיעים אחד על השני. אז קודם כל, באקסוניוס אני חושב שאחד הדברים שמייצגים את החברה זה שהיא מאוד customer focus.
כן.
מאוד מוכוון, כבר שמעת את זה לאורך כל השיחה פה, מאוד מוכוונת לקוח. זאת אומרת, אנשים שמאוד מבינים שהלקוח תמיד צודק, ושאתה צריך לעבוד בשביל הלקוח, ואנחנו לא חיים פה תחת הפלורסנטים שלנו פה בישראל, כן. אלא צריכים לעשות מה שצריך כדי שהלקוח בסוף יהיה מרוצה. זה דבר אחד. דבר שני זה היבט של צניעות, של ענווה. אנחנו באקסיונס יש לנו אחד מה... יש לנו כזה את ה-DNA של החברה, את ה... שזה נקרא אצלנו growth, אז כן. אני לא אעבור על כל האקרונים, אבל האחרון זה H. H כאילו בשביל humble. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים בחברה, הם באמת עם value כאילו של צניעות. אז ה-value זה אלה של...
זה מאוד משמח אותי, כי דווקא סביב עולם ההייטק יש הרבה נכון. בעז של ה... נכון, בעברית שכה, שופוני.
נכון.
ולהיות לפעמים עם האף כל כך למעלה, כשזה מתפוצץ, זה מתפוצץ בבום.
נכון. אז אנשים כאלה לא יסתדרו באקסוניוס, אוקיי?
מאוד מתחברת לגישה של לעשות את העבודה, לאו דווקא בשקט, צריך לדעת מי אתם ומה אתם עושים, אבל להתפקס זה מה שצריך להתפקס.
בדיוק.
ולדעת שעושים משהו טוב ומשהו נכון, ומתמקזים בתהליך ולא במסביב.
לגמרי.
מאוד מתחברת לזה.
אז זה ככה בגדול, באמת ה-values כאילו של אקסוניוס, ויש כמובן גם values של win, ומאוד לחתור להצלחה, ולעבוד בטימוורק והכל. באקסוניוס X, מה שאנחנו מאוד מחפשים, זה אנשים שלא מפחדים לקחת סיכון. שלא מפחדים כאילו לעשות כאילו צ'לנג'ינג למוסכמות, כאילו לאתגר את החשיבה.
אנשים שחושבים מחוץ לקופסה, לא כקלישה.
לא כקלישה, בדיוק, אמיתי. אפילו ברמה של לפעמים סתם היבט של איך ניגשים לאיזשהו בעיה בקוד, כאילו אז לגשת לזה לא בדרך שגרתית שהיינו רגילים עד היום, אלא לאתגר כאילו בעצם את המוסכמה שככה עשינו את זה, ולחשוב איך אולי אנחנו עושים את זה בצורה אחרת. אנחנו מאוד מאוד עדים כאילו לקחת סיכון של... שוב, הרבה דברים שאנחנו עושים לא מצליחים בסוף. הרבה דברים שאנחנו מנסים לדחוף כאילו לספרינט הקרוב, נכשלים ולא קורים. אנחנו לא מיד כאילו הולכים ושמים את הבן אדם על המוקד וצולבים אותו. בדיוק הפוך. מאוד מאוד מנסים לעודד את הלקיחת אחריות הזאת ואת היוזמה ולנסות דברים כאילו שהם לא שגרתיים, גם אם הם בסוף כאילו לא יצליחו. אז זה פחות או יותר אולי התמהיל.
זו גישה מדהימה בעיניי, ואני מאוד מתחברת לכל מילה שאתה אומר פה בדרך. אבל אנחנו רגע לפני סיום, לא להאמין.
וואו.
יש לנו פה פרק שטס, אני לא יודעת אם כי שנינו מדברים מהר, או שזה פשוט כל כך מעניין, וזה באמת גם נושא מאוד מאוד חם. ודווקא ממרום הניסיון שלך.
ממרום גילי, כן.
לא גילך, לא. ודווקא בעיניי פלוס. אבל עם הניסיון הרב שלך, וראית כל כך הרבה, וגייסת כל כך הרבה אנשים, ואני מניחה שאתה לך לראות הכל מהכל. דווקא בא לי לתת איזשהו טיפ, אני תמיד אומרת שמי שמאזין לנו או צופה בנו, רוצה לקחת משהו מכל פרק. ואם עכשיו רואים אותנו אנשים שנמצאים בתחילת הקריירה שלהם, נמצא פה, אני מדברת לשמך, אבל נמצא פה אדם שיכול לתת להם, אני מניחה איזשהו טיפ זהב, שנמצאים בתחילת הדרך, לקראת, יוצאים לקריירה חדשה, אוטוטו מסתיים מחזור של אוניברסיטאות ומוסדות לימוד. וצריכים לקבל החלטות ולבחור נכון איך המסלול קריירה שלהם הולך להיראות. מה הטיפ זהב שלך עבורם?
קודם כל שאני חושב שהכל מגיע בסוף מעבודה קשה, אז אתה חייב ללכת ולהתחיל את הקריירה שלך להתגלח, בלעבוד קשה. אני למשל התחלתי את הקריירה שלי בתור מתכנת, הייתי מתכנת בזמן הלימודים בטכניון, עבדתי באלביט בכזה חלקיות משרה, זה לא היה התכנות הכי מאתגר בעולם, אבל זה נתן לי המון 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 ניסיון והמון...
וקשרים.
והמון קשרים, בדיוק. אז אני חושב שאתה צריך להתחיל מאיפשהו. זאת אומרת, לא לבחול ולבוא ולהגיד, רגע, זה פחות טוב, החברה הזאת עם יותר ברנד, פחות ברנד. להתחיל בעצם ממקום שאתה מרגיש שאתה מלכלך את הידיים ואתה עושה עבודה. זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, תמיד לחשוב שני צעדים קדימה. תמיד לחשוב שני צעדים קדימה של איפה אתה רוצה להיות עוד 3 שנים, איפה אתה רוצה להיות עוד 5 שנים, ולנסות לכוון לתפקיד שיכול להביא אותך לשם. זאת אומרת, אם אתה יודע למשל שאתה לא רוצה לתכנת, נגיד, בקריירה שלך, יכול להיות שתעשה את התפקיד הראשון כתפקיד תכנות, אבל תחשוב איך התפקיד הזה יכול להביא אותך להיות מנהל מוצר, למשל.
זה משהו שאתם משקפים לעובדים חדשים שמגיעים? זאת אומרת, המקום הזה של מסלול להתפתחות בתוך החברה?
לגמרי. וגם אצלנו באקסוניוס, שוב, באקסוניוס X, אתה יכול להגיע לאקסוניוס X, ואחרי זה לגדול לתוך אקסוניוס, אתה יכול להגיע לאקסוניוס ולעבור לאקסוניוס X. יש את הגישה
הפוכה של תעשה תפקיד מסוים בחברה אחרת, ואז תקפוץ לחברה נוספת, תרוויח יותר, תתפתח בתפקידים אחרים. אני מאמינה דווקא בגדילה בתוך ארגונים.
אני למשל, לא, אני גאה אפילו להגיד, אני לא מתבייש, כאילו שהייתי מעל 7 שנים באמדוקס. לא נחשבת...
שבעולמות של...
בדיוק, היא לא נחשבת החברה הכי, הכי כאילו תזזיתית ודינמית והכל. אני חושב שזה היה אחלה בית ספר לחיים, ובתוך אמדוקס עשיתי המון תפקידים שלא הייתי עושה בשום מקום אחר, החל מ-M&A ודרך להיות בסינגפור.
אני חושבת שדווקא האופציה לגיוון תפקידים, וככל שאתה מגוון את העשייה שלך בתוך אותו ארגון, בעיניי זה הגיים צ'יינג'ר. כי בסוף אתה, לתפקיד הבא שלך...
אבל אתה צריך למצוא את הארגונים שמאפשרים את זה.
כן.
לא בהכרח כל ארגון, וזה שווה לבדוק בתחילת המסלול, בתחילת הקריירה שלך באותו ארגון, לשאול ברעיון מה הקרייר פאף...
כבר בשיחה הראשונה עם המגייס.
בדיוק. מה הקרייר פאף בארגון, ובאמת אני חושב שעוד טיפ מאוד מאוד חשוב, זה למצוא ארגון שאתה מרגיש שיש התאמה ממש לפרסונליות, לאישיות שלך, שה-DNA הוא לא זר, כאילו שהתרבות של הארגון הוא מקום שבסוף אתה מבלה את רוב הזמן שלך בחיים, נכון. בעבודה. לפחות מי שעובד.
בטח בתחילת הדרך ובגיל כשיוצאים ומחפשים את המקום.
אז חשוב שיהיה לך כיף ונעים. חשוב שתעבוד עם אנשים שכיף לך להיות איתם, ומקום שאתה מתחבר אליו.
איזה יופי. אז הייתה שיחה מרתקת, אבל לי מאוד מהר. ואנחנו באמת מסיימים עכשיו, אבל לא לפני קודם כל שאני אגיד לך תודה רבה ש... השתתפת בפרק שלנו, ואני כן אומר שמי שמעוניין לשמוע יותר על אנקסוניוס איקס, ובכלל, יש לכם, אני מניחה, גם פורטל קריירה דרושים.
כן, בהחלט.
אז נשמעת לי אחלה הזדמנות לפתוח דלת במסלול חדש. אז תודה רבה לך, אמיר
אופן. תודה אופן, לך.
מנכ"ל אנקסוניוס איקס, לי היה באמת כיף גדול להערך אותך.
גם לי.
ואני פונה למי שצופה, מאזין לנו כל פרקי זמן לחשוב, זמינים בכל פלטפורמות ההזנה, כמובן בספוטיפיי, בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il, אנחנו בעונה 2 סופר מרתקת, תעקבו אחרינו, גם בלינקדאין של גופמנס, אנחנו מחכים לכם.
תודה.